שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו בפרשת ויירא. פרשה השנייה של ימות השובבים, אי אפשר להבין את ויירא בלי ההבנה של שמות, ולאלה שלא שמעו את השיעור של שמות, ולאלה ששמעו את שיעור של שמות ולא זוכרים את כל הפרטים, אנחנו חייבים לעשות איזה חיבור בין שתי הפרשות. אמרנו שבתקופת השובבים, והשנה שזו שנה מעוברת, זה שובבים תת, 8 שבועות, שבהם יש לנו סוג של פתח קוסמי, מסוגלות לעשות שינוי פנימי, שבו בתקופה שאנחנו קוראים על יציאת מצרים מעבדות לחירות, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את היציאה שלו מעבדות לחירות, בעצמו, הוא, בדרכיו, הוא, ולכל אחד מאיתנו יש איזשהו שיעבוד. התמכרות, או כל עניין של אחרת לא היינו פה. ואנחנו מדברים על כך מכיוון שכתוב בשמות פרק א' פסוק א', אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ואמרנו זה לא תיאור של עניין היסטורי של קרה לפני הרבה שנים, אלא מדובר פה במשהו שקורה כל הזמן, כי הבאים מצרימה זה הווה מתמשך. זה קורה כל הזמן. מדובר פה על הכוחות של הנשמה שנכנסים אל מצרים, המקום הצר שזה הגוף. ובגוף אנחנו מוגבלים, כמו מצרים, אנחנו משועבדים לכל ההגבלות שהגוף מביא איתו, והשיעבוד הזה הוא זה שמאפשר לנו ליצור אור מתוך החושך ומתוק מתוך המר. זה בעצם ההגדרה. אמרנו עוד דבר, שהפרשה נקראת, כל הספר נקרא ספר שמות, כי הכל סובב סביב שמות. ומה זה שם? כי שם זה בעצם הגדרה, תיאור ותפיסת עולם. הרי אדם, ברגע שאנחנו פוגשים איזשהו אדם ויש לנו חוויה מדהימה ממנו, אנחנו יש לנו נטייה לקרוא לו בשם, לכנות אותו בתור חכם, כזה, כזה, כזה. לעומת זה, לבני אדם יש גם נטייה שאתה רוצה למעט את דמותו של האדם, אתה נותן לו שם גנאי, איזשהו כינוי שמוריד אותו. ואנשים יש להם את הנטייה, ובן אדם יכול להסתובב בטראומה עם שם שידביקו לו, וזה מאוד אסור לפי ההלכה, כי זה ממש עובר על חוקי לשון הרע, לתת לבן אדם שם שזה לא השם שלו, שזה מגביל אותו. אבל השם בעצם מצביע על הצורה שאנחנו תופסים את הדבר. ולכן, כשאנחנו שואלים את השאלה, למה קוראים לזה ספר שמות, בעצם כל הספר מדבר על העניין של היכולת של האדם לעבור ממדרגה למדרגה בצורה שהוא תופס את הבורא ואת הבריאה. לפי איזה שם הוא חווה את הבריאה, לפי זה אנחנו יכולים להבין על המדרגה הרוחנית של האדם, ואם יש לי שליטה על זה, אז אני יכול לשלוט על המדרגה הרוחנית הפרטית שלי. ולכן, הסיפור הראשון שמדבר על לידתו של משה, כי מן המים משיתיו, מה זה למשות? זה למשות מישהו ולהעלות אותו ממקום שהוא תקוע בו למקום עליון. ושמו משה בהיפוך אותיות השם. וזה הכוכב של הספר, נכון? משה. בהמשך, אנחנו דיברנו על כך שפרעה מכחיש את עצם קיומו של השם, יוד קי וו קי, מכיוון שפרעה שהיה, אומר אריזל, מחשף גדול וחכם גדול באמנות הכישוף, והוא ידע שעל ידי העוצמה הגדולה של הכישוף השחור של מצרים, ומהחפירות הארכיאולוגיות שלהם, אנחנו יודעים שכל מצרים הייתה בנויה על אושיות הכישוף, הפירמידות, הכל, עשו על זה הרבה סרטים. כי לראה את הפרעונים והמומיה וכל הדברים כאלה, לא מומלץ לראות. מי רוצה אנרגיות כל כך מזעזעות? עדיין, פרעה אומר, אין השם. לא שהוא כופר באלוהים, באיזושהי אלוהות, בכוחות עליונים. ברור שהוא יודע שיש כוחות כאלה. אין השם כי הוא יודע, אין לאדם יכולת חיבור להשם יוד קי וו קי, כי זה מסמל את היכולת של האדם להתחבר לבורא ולבריאה ממקום של חסד, אהבה, רחמים, פרגון, כל מה שטוב. פרעה מכחיש שזה קיים. והוא באמת, אומר הארי, הוא ידע שכתוצאה מהכישוף הנורא אי אפשר היה להתחבר לתדרים האלה. ולכן חלק גדול אמרנו בשבוע שעבר, מכל העניין של יציאת מצרים זה בעצם לילד את התודעה של השם. תודעה שיש סיכוי, יש תקווה. והכוח של הרשעה והניצול והשיעבוד יושב על הייאוש של המשועבדים. אנשים משועבדים שיש בהם תקווה ושמחה, כבר הם לא משועבדים, אי אפשר לשעבד אותם. ועל כך דיברנו. עכשיו, בואו אנחנו ניגע בסיום של פרשת שמות, שזה בעצם הפתיח של וירח. ובסיום של שמות קורה משהו קשה, שמלמד אותנו משהו מאוד חשוב, שאומר כל ההתחלות קשות. אומר הזוהר, כאשר משהו מבורך, אם ניקח את המילה מבורך, המילה מבורך בנויה משני חלקים, ממבט ורח. ממבט זה הכוח של הדין, ולכן השם בן ממבט, טענה בכוח, אמור להוציא אותנו מן הדין. בסוף כל דבר שהוא מבורך, תחילתו קשה וסופו רך, צריך לזכור את זה. ולכן ההתחלות קשות. וכולנו יודעים שכל הבא להתאר, נכון, מסייעים בידו, אבל זה לא בא בחינם. וברור שאדם בא להתנתק מאיזשהו שיעבוד. בן אדם שנגמל מסוכר, מסיגריות, מכל מיני כאלה, זה לא שלמחרת הכל נהיה נהדר. לא למחרת, זה נהיה על הפנים. מה, אבל עשיתי משהו טוב, כן, עכשיו אתה צריך לשלם את המחיר. במקרה שלנו, משה בא לפרעה ואומר, שלח את עמי ויעבדוני. פרעה אומר, נרפים אתם, נרפים. יש לכם זמן לחשוב על תקוות? כנראה שאתם לא עובדים מספיק. נוסיף לכם עוד מטלות. לא ניכנס לפירוט, אבל מה שחשוב פה זה להיכנס לתוצאה. וכמה אנחנו צריכים להבין ממנה. בתוצאה נאמר בצורה מאוד מפורשת, שמות פרק ה', פסוק כף, פסוק יוצאת אפילו, ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע, לאמור לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. כלומר, פרעה מקשה את התנאים, אבל משאיר את אותה מכסה של לבנים. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה. ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם, וישפוט אשר יבאשתם את רחנו בעיני פרעה. הקודם פרעה היה אוהב ישראל? לא? הוא לא נתן הוראה לזרוק את כל הילדים ליאור ולהטביע אותם? חשבתי שוב, איך זה יבאשתם את רחנו בעיני פרעה? קוראים לזה סינדרום תסמונת סטוקהולם. שהמשועבד עובר לצד של המשעבד ועוד מצדיק אותו. מוכר לכם? שזה שבא להרוג אותך ואתה עוד הולך איתו נגד העם שלך. זה קרה עוד מהתקופה היא. יוצאים שוטרי בני ישראל ואומרו עליהם, הירא השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם את רחנו בעיני פרעה ועיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו. עכשיו יש להם תירוץ להרוג אותנו. פרעה לא רצה להשמיד אותנו מלכתחילה. ולכן הוא בנה ערי מסכנות וכל המחנות ריכוז קוראים לזה. והיה שם משה אל השם ויומר, אדוני, אנחנו בפסוק כ"א, כ"ב, הוא קורא, הוא מדבר אל בורא עולם במילת אדוני, א' ד' ו-י', זה מה שכתוב. מה קרה למשה? זה משה רבינו. פרק ו', פסוק כ"ב. אז משה מדבר אל הבורא, אבל הוא פונה אלה בשם א' ד' ו-י'. מה קרה למשה? להראות לנו כמה אנשים יכולים להשפיע עלינו. הרי אנחנו לא פה רוצים לספר רכילות על משה רבינו. זה הכל ללמד אותנו. שכאשר בן אדם רוצה לפדות את עצמו מהשליליות, מהרוע וכן הלאה, הוא צריך להתרחק מאנשים רעים. אומר רש"י, הפירוש הזה, ויפגעו אנשים מישראל את משה ואת אהרון, ורבותינו דרשו כל ניצים וניצבים דתן ואבירם היו. יש בכל דור ודור את הדתן ואבירם שלו. אותם אלה שלא משנה מי, איך קוראים לפרו באותו דור, הוא בסדר, אנחנו לא בסדר. לא הם מציקים את הצד שלו, כאילו שזה יציל אותם. אוקיי? ועובדה שההשפעה יכולה להיות נוראית. לכן שוב, כמה שהאדם רוצה לפדות את עצמו, צריך להיזהר שלא להיות במחיצתם של אנשים שהרוע שולט בהם. רק להסתכל על הפנים, זה כבר יכול להשפיע. כן אמר שאנשים שהם בכעס, עדיף לא להסתכל עליהם על הפנים. כי זה מוריד אותך. אז מה עושים? אתה לא יכול להסתכל על הפנים, אתה יכול לדבר עם בן אדם בטלפון. לשלוח לו היום, ברוך השם, אפשר לשלוח אפשר הודעות מסרונים. יש מסרונים היום, אתה לא חייב להסתכל. אוקיי? כמה שיותר להתרחק מהדברים האלה. ומשה פונה ויאמר אדוני, אנחנו רואים שהוא יורד במדרגה. הוא היה באיה אשר היה. הוא יורד לאלף דל הנוניות. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה, והצל לו הצלת את עמך. מה משה, אתה לא יודע? שבן אדם בא להתיר את עצמו מהשיעבוד, בהתחלה זה תמיד יותר גרוע, בהתחלות הן קשות. ואין מגע של כסף. ויאמר השם אל משה. אומר הזוהר, משה פונה למידת הדין, הוא יכול להיגמר על הרגע. הייתה תוכנית יותר גדולה. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. ואז אנחנו ממשיכים בפרשת השבוע וירא. שמות פרק ו' פסוק ב'. קודם זה היה פרק ה', בטעות.
טעות בספר.
לא, לא, זה לא טעות. פשוט בתחתית ה... זה התחיל פרק ו'. זה היה בעצם בפרק ה' פסוק כ' ב'. שזה נאמר ויאמר... אוקיי. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו. אני השם. אני י' כ' ו' כ'. משה, תרגע. אני פה. כן, קצת נפלת מהעניין. בוא, נחזור לאיפה שהיית. בוא אני אסביר לך איך זה עובד. וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי, י' כ' ו' כ', לא נודעתי להם. אם לא למדנו את ההקדמה של פרשת שמות, לא היינו, מה אנחנו מבינים פה? על מה מדברים? מה פתאום מחליפים את השמות כל שלוש פעמים באמצע הפסוק? אלא, גם אברהם, יצחק ויעקב לא התגלה להם התדר הזה של י' כ' ו' כ'. מדוע? הם עוד לא, העולם עוד היה במקום כל כך שחור. התגלה להם רק בתדר של כל שדי. גם מקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נקד בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. אכפת לך מבני ישראל? אתה חושב שלא אכפת? הם לא הילדים שלי. אני שלחתי אותך בתור בייביסיטר. אני האבא שלהם. האמא שלהם. והאזכור את בריתי, לכן אמור לבני ישראל, ופה מגיע הקטע שמופיע באחד העמודים המרכזיים של ההגדה של פסח. מה שנקרא חמש לשונות הגאולה. אמור לבני ישראל, אני י' כ' ו' כ'. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, א', והצלתי אתכם עבודתם, זה היה ב', ג', וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ד', ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם, כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אוקיי? מה אומר פה הזוהר, פה המדרגה הגבוהה ביותר של כל המדרגות. למרות שבשלב הזה הוא ממשיך פסוק ח', והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני יודקי ובקי. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו על משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מזכיר לכם מישהו? באופן מאוד אישי ופרטי לפעמים. לא השתנה כלום. בכל אופן, הם לא שמעו על משה. הם קיבלו עונש על זה? לא. אוקיי, יבוא הזמן שלכם גם כן. ובואו נחזור לעניין. אומר הזוהר על כך, אחד המאמרים המופלאים בכל הזוהר כולו. סעיף נ"ה בסולם. מה זה כל העניין של ולקחתי והוצאתי וגאלתי? והסיום, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. מצווה זו היא הראשונה לכל המצוות. אז זה בעצם מצווה. המצווה הראשונה לכל המצוות. מה המצווה הראשונה לכל המצוות? כי ההתחלה הראשונה של כל המצוות היא לדעת את הקדוש ברוך הוא בבחינת כלל. שואל מהו כלל? הוא משיב, הוא לדעת שיש מושל עליון שהוא אדון העולם. הוא ברא כל העולמות, שמיים וארץ וכל צבעם, וזהו כלל. וסוף הכל, התחלה זה הכלל. הוא לדעת בפרט, דיינו לדעת אותו בפרט, בפרטים. בתורת הרמח"ל זה מוזכר בצורה של שני סוגים של הנהגות. יש הנהגת זה, זה אנפין, שזה הנהגה שמוכרת לנו. יש פרטים. מה זה פרט? מישון לפרט, מישון לחלק, תפרוט לי, יכול לפרוט לי את הכסף. זה מישון פרטים. יש הרבה הרבה פרטים. עכשיו אתם יודעים שכשבא האדם לנסות ליישב את כל הפרטים בחיים שלו, איזה כאב ראש. יש כל כך הרבה פרטים. כל כך הרבה דברים שצריך לטפל בהם, את כל כך הרבה דברים שהרבה פעמים סותרים זה את זה. ולפעמים אתה צריך ללכת לבר מצווה של ילד, של חבר שלך הכי טוב בעולם, ובדיוק אחותך מתחתנת באותו יום. איך אתה מיישב בין הפרטים האלה? קורה? כל החיים שלנו זה ליישב את הפרטים, זה אין לזה סוף. אין לזה סוף. ואף פעם אתה לא מבין, וככל שאתה יותר מתעסק עם הפרטים, אתה יותר בלחץ, נכון? כי זה המון פרטים, וזה המון דברים, והמון עניינים, והמון... ויש, זה הנהגת זה. שלהיות רוחני בתוך המדרגה הזאת, זה עבודה מאוד מאוד קשה. שלתאם ולסדר ולהתאים ולהתנצל ולהיות ולא להיות ו... מאוד מלחיץ. ולהישאר רוחני בתוך זה, נורא נורא קשה. יש הנהגה אחרת. יש הנהגת עריך. זה הנהגה של הכתר העליון. זה הכלל. זה אנפין, זה הנהגה של הפרט. ליישב את הפרטים, זה בדרך כלל בלתי אפשרי. משימה בלתי אפשרי. אתה רוצה? בבקשה, קדימה, תנסה. באיזשהו שלב, הבן אדם עובר איזה סוג של התמוטטות עצבים. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש בחיים. נכון? כמה אפשר לנסות? כי שכלית, הגיונית, אפילו רוחנית, לטפל באינסוף של פרטים, וליישב ביניהם זה מסיבה בלתי אפשרית. אבל יש הנהגה אחרת, זה הנהגת עריך, זה הכלל. יש מנהל לכל המערכת. זה מערכת אחת, זה לא פרטים, זה כלל. הכלל שכולל את הכל. כל הפרטים הם חלק מ... עכשיו תבינו, זה לא שהמציאות משתנה, זה צורת ההסתכלות שלנו משתנה. אתה יכול להסתכל על זה בצורה של פרט. ועכשיו אתה צריך ליישב כל פרט ופרט עם כל יתר הפרטים. וואו. אפשרי? מרוב עצים, אתה לא רואה את היער אפילו. זה משגע פילים. אבל לעומת זה שאתה מגיע מדרך כלל של הנהגת הכתר העליון, מהנהגת הכתר העליון, הרי סך הכל הכל שייך לאותה מחשבה, מחשבת הבריאה. כשאתה מסתכל מהמקום הזה, מהמקום הרי סך הכל, מה מניע את זה ומה מניע את זה? מה מניע את האירוע הזה ומה מניע את האירוע הזה? כשאתה מגיע מהמקום, רגע, הכל לטובה, והכל שייך לאותה מערכת. זה אותו כתר עליון שמניע. את הספירה הזאת ואת הספירה הזאת ואת הספירה הזאת, וכל חלק וחלק שלו בבריאה. נכון שהוא פרט, אבל הוא חלק מהכלל. ופרט בלי הכלל, יש שמדובר על ה-13 מידות של התורה, יש את זה בתפילת שחרית, כנגד 13 מידות התורה, כלל אין, לא, הפרט לא יוצא מהכלל, אלא כדי להוכיח את הכלל. אין כזה דבר יוצא מן הכלל. הכל שייך לכלל. הכל זה הכלל. להגיע למדרגה הזאת, זה התנאי הראשון לכל מצווה ומצווה. כלומר, מה הוא אומר פה? וידעתם כי אני השם אלוקיכם. הידיעה הזאת, זה מעבר לידיעה של היסטוריה, גיאוגרפיה, כלכלה, זה ידיעת על. זה מודעות על. זה המודעות של הכלל. של הכלל שכולל את כל הפרטי פרטי פרטים ופרטיות של כל חלק וחלק של הבריאה, כל אירוע ואירוע. אין פרט שיוצא מן הכלל. כל הפרטי פרטים של כל מה שקורה הם חלק מהתמונה השלמה. מצד אחד, האדם חייב קודם כל להבין ולחבר את התודעה שלו לאותה ידיעה. אחרת, החיים יכולים לשגע את הבן אדם. רוב בני אדם משתגעים. מה זה אומר? חז"ל אומרים, אם אדם עובר עבירה, כועס, מתעצבן, מתרגז, יוצא מהכלים, אין אדם עובר עבירה, אלא אם קפצה עליו רוח שטות. זה סוג של... למה שבן אדם באופן, בן אדם נורמלי, יעשה משהו שנוגע את האינטרסים שלו? ברור שהוא יצא מדעתו. הלחץ, העצבים. למה? אם אתה יודע בדרך כלל, אתה לא יכול לצאת מהכלים. מתי אנחנו עושים טעויות שאנחנו יוצאים מהכלים, שאנחנו נותנים לכל ההנהגה של הפרטי פרטים של הפרטי פרטים לשגע אותנו? אבל אם האדם מצליח לחבר את התודעה שלו, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, מה אנחנו אומרים במוצאי יום כיפור? בסוף תפילת נעילה, שכל התפילה חותמנו וחותמנו לחיים. השם הוא האלוקים. השם, השליח ציבור 7 פעמים, וכל הקהילה אחריו 7 פעמים, סך הכל 14 פעמים. למה? אומר הזוהר, כמה שהצלחתי לחבר את עצמי לתודעה הזאת, למוצאי יום כיפור, כך מידת החירות שאני אענה ממנה משך כל השנה. אז יש לי את האפשרות במוצאי יום כיפור, ביום הכיפורים, ויש לי את האפשרות הנוספת בימי השובבים. שוב להתחבר לאותו מקום שבו אני מכניס לעצמי את אותה תודעה, תודעת על, שהיא התודעה היחידה שיכולה לחלץ אותי מהשיגעון של הפרטי פרטים. כי כולנו יודעים שאתה מנסה לרצות את כולם, כל הזמן, אף אחד לא יוצא מזה שפוי. שמתם לב. אבל כשאתה בא ממקום של תודעת על, של מה שנקרא תודעת כלל, הנהגת העריך, הנהגת הכתר העליון, ברגע שאתה מבין, אין פה פרטי פרטים. יש פה כלל, כל אלה, זה בעצם ענפים, הרבה ענפים וענפי ענפים, וכל מיני הסתעפויות של אותו... אותה בריאה. אין פה שום סתירה. תראו. לא, לא, זה לא מה שאני אמרתי. בוא נסתכל על זה כך. נסתכל על זה בצורה כזאת. אדם בעל מקצוע. הוא ניגש לפתרון של איזה בעיה. אוקיי. וכשהוא ניגש לפתרון של הבעיה, יש אנשים שבאים לפתרון של הבעיה, והם יש להם ודאות מוחלטת שיש לזה פתרון. חייב להיות. לעומת זה מישהו אחר, הוא לא כל כך בטוח. לא רק זה, זה מבהיל אותו ונכנס להיסטריה. למי מהשניים יש יותר סיכוי לפתור את הבעיה? לזה שיש ודאות. למה? הוא יודע להתמקד בפתרון, למרות שהוא לא רואה אותו, זה יגיע. זה שיש לו ספק וכבר נכנס להיסטריה, הוא כבר בפרט. הסיכוי שהוא יראה פתרון הוא אפסי. וזה שוב עניין של תודעה. כלומר, העניין הזה של הוודאות, שאם שמו לפני את האתגר הזה, יש לזה פתרון. זה שאני לא רואה, זאת אומרת, זה חלק מהעניין. הפתרון קיים, אתה לא רואה אותו. תשתדל, יגעת, זה יבוא במקום הכי לא צפוי. ברור שאתה, ההתנהגות היא בצורה כזאת, ברור שאתה לא נופל לתוך החרדות ולתוך תחושת אובדן השליטה. יש לך יותר סיכוי להצליח. ברור שאם אני שוכב חס ושלום, זה קרה לאשתי, שכבה בבית חולים, ללידה, נכנס הרופא שהיה צריך לילד אותה, והוא מתחיל לצעוק, יש פה סיכונים, וזה מפחיד, וזה נורא, וזה יכול להיות בעיה. תצא מפה, אל תחזור. למה? מערכת מעיזה, אני הרופא. שלא תעיז להתקרב אליי. אני מפחדת. אתה בחרדות, אל תיגע בי. תצא מהחדר, אל תיכנס, תביאו מישהו אחר. מישהו אחר שמסוגל להגיד יש פתרון, אחרת אני לא יכולה להעליף. אי אפשר, זה נורא מסוכן להתעסק עם מישהו שהוא בעצמו בכאוס. איך הוא יכול לעזור לי? הרי הוא יכול עכשיו רק לתת כאוס. וזה לא משנה אם זה רופא או שרב רב. מה זה שייך? ברגע שהוא עסוק בכאוס, ברור שפתרון, לי הוא לא יכול לעזור. הנה הדלת, בואו ניפרד כידידים. ביי. אל תיגע בו בכלום, בבקשה לא. למה? זה רק יהיה יותר גרוע. מכירים את העניין? ואסור לך לעשות פשרה עם זה, כי כל פעם אתם יודעים טוב מאוד, כל אחד. אתם עושים פשרה עם זה, משלמים על זה פי כמה. עוד פעם, זה לא משנה אם זה שרבב או רופא. רופא מנתח אפילו. הבן אדם לא מחובר לוודאות, לתודעה שהכל לטובה, הוא מסוכן. לא ולסביבה שלו. עצם העניין של זהו, זוהי המצווה הראשונה. כי אם אין את זה, אין כלום. שום דבר אין. למה? ברגע שאתה נמצא על המקום של הפחד והשלילה והפירוד והכעס והבלבול וחוסר הוודאות, אתה בעצם טורנדו כאוס מהלך. אתה סכנה לעצמך ולסביבה. איך אתה יכול להתחבר להרמוניה? איך אתה יכול ליצור חירות? חירות זה קודם כל זה. ברגע שאדם נמצא במקום הזה, אף אחד לא יכול לשבד אותו. זה ההתחלה. ההתחלה לכל המצוות. אז מה זה אם כך מצווה? תבינו, בכל מצווה יש שני צדים. צד אחד, זה הצד האלוקי, החיבור שאדם יכול לחבר, לצוות את העולם העליון של ההרמוניה, של השלמות, שהכל בשורש יפה, נקי, מסודר וטוב. זה התודעה של האחד. ברגע שאתה מחובר לזה, אתה מחובר לכלל. עכשיו אתה צריך למשוך את זה. למה? אל הפרט, אל הפעולה שאתה עושה. מה זה חשוב איזה פעולה? אתה רופא ואתה מטפל בחולה. מה החולה רוצה להרגיש? שאתה מביא לו הקלה, מנוחה. איך? אתה מחבר אותו לאיזושהי ודאות? לכן, איך אומר הזוהר? הרופא ברמה הגבוהה ביותר, זה זה שמתפלל על החולים שלו. מאיפה תיקח את הוודאות לעזור לחולה אם לא תתפלל עליו? קודם כל, זה תתפלל על החולים שלך. כי מאיפה תיקח? מה, אתה חושב שאתה מרפא? כתוב, אני השם רופאיך. אין רופאים אחרים. אתה צינור. צריך להיות צינור של דבר חיובי. אתה צריך לפתוח את הצינור. ומעבר לזה, וההמשך והפרט, זה הפעולה. ריפוי חולים זה מצווה. אתה עושה, לא משנה איזה פעולה אתה עושה. מצד אחד, הפרט, הפירוט, המפרט, תשימו לב, הכל חייב להיות מדויק. זה חייב להיות מדויק. אבל אם זה לא בא עם התודעה של השלם, של העולם העליון, של האחד, של הכולל, זה לא שלם. זה חסר. לכן יש הרבה אנשים שנתפסים לעניין שזה חייב להיות מדויק. מה, אותם אנשים שיש להם, זה סוג של הפרעה נפשית, נכון? של אובססיב קומפלסיב. איך קוראים לזה בעברית? מה? OCD. כן.
ככה קוראים לזה.
לא, זה ראשי תיבות, אובססיב קומפלסיב. זה מצב שאדם הוא פרפקציוניסט עד כדי כך שאתה כל כך עסוק בפרטי פרטים של הפרטים, שאתה שוכח להכניס את הנשמה, את הכלל פנימה. ולמה זה חשוב שזה יהיה כל כך מדויק? כלומר, עצם העניין של החיבור בין הכלל לבין הפרט, שם קורים החיים. אם אין לך את הכלל, זה לא חיים. אם אין לך את הפרט, זה גם לא חיים. אתה חייב את שניהם. ולכן הזוהר אומר, זה ראש וזה סוף. סוף הכל הוא בפרט, לדעת אותו בפרט. כלומר, גם הפרטים חשובים. לא, יש בורא עולם, והכל לטובה, הכל לבסד, מה זה חשוב, מה עשיתי? גנבתי, לא גנבתי, הכל היה עם כוונה טובה. לא, זה לא עובד ככה. כתוב לא תגנוב, נכון? יש בשביל זה כמה גמרא יש על כל ההגדרות של גניבה, סוג של גניבה, גזל כזה וגניבה כזאת, ושוד לא היום, ויש ככה, ויש כל מיני סוגים, ספק גזל, חלק זה הונאה, שטות, כמה זה נחשב, אז נורא מדויק. חייב להיות מדויק בפרט, אבל אם אין לך את הכלל, אין לך שום משמעות, אז למה זה חשוב שזה מדויק? ויש אנשים שהם כל כך אחוזי עמוק של ה-OCD על הפרטי פרטים, אבל אין, מתי שאין את הכלל, זה נהיה מחלת נפש. כי זה, אין בזה שמימיות, אין בזה שום נשמה יתרה, אין בזה שום נשמה בכלל. וכלל הופעת הוא ראש וסוף, והם סוד זכר ונקבה. זה שוב עניין של דיכוטומיה בין שמיים לארץ, בורא ובריאה. סיבה ותוצאה. הרי זה בעצם רק האדם, עלי אדם, רק האדם מסוגל להיות בו זמנית בשני המקומות. רק האדם. מלאכים יכולים להיות שם למעלה. בני אדם או קופים וכן הלאה יכולים להיות למטה. מה, לא ראיתם איך בעלי חיים מסוגלים לבנות בצורה כל כך מדויקת? קינים של ממלים, של ציפורים וכן הלאה. בדיוק. מדעי לחלוטין. אבל זה לא שמימי. זה פה למטה. היכולת להיות בו זמנית בשני העולמות, רק המין האנושי מסוגל לזה. ונמצא האדם בעולם הזה, העוסק במצוות, שעסק בכלל ופרט, שהם ראש וסוף של המצוות. נמצא האדם בעולם הזה שהוא כלל ופרט. הרי התודעה זה הכל. בתודעה שהאדם מסוגל לחבר את הכלל ופרט, באותו רגע, אתה גם יכול להיות להיראות מבחוץ כ-OCD, אבל אתה עושה את זה בשיא הנחת והשלמות, בשיא האלגנטיות. זה קוראים לזה מקצוען, לא OCD. קוראים לזה מקצוענות. כי גם אתה עושה את זה בצורה מדויקת ונכונה, ובו זמנית יש בזה נשמה יתרה. יש בזה משהו שהוא מעבר רק לדיוק. למה? כי אתה חיברת את השמיים עם הארץ. הכנסת את השלם. שהשלם זה לא רק הפרטים. אתה יכול לעשות משהו מאוד מדויק, וזה חסר נשמה. אין בזה נשמה. מה, אין כאלה דברים? חד משמעית. כלומר, שצריך להשתלם בשניהם. מה המונח? להשתלם, לישון שלם. השלמות היא בשני היקומים. זאת שלמות אמיתית. לא רק להשתלם ביקום אחד. לא, העיקר הכוונה. הדרך לגיהנום רצופה, כוונות טובות בלי מעשים טובים. צריך להיות שלם בכוונה וגם במעשה. זה שנורא יפה שהכוונה הייתה נהדרת, אבל מה עם הפרט? גם פה זה צריך לעבוד. ומשום זה, תחילת הכל. לדעת שיש מושל ודיין בעולם. שהוא אדון כל העולמים, הוא ברא את האדם מאפר, ונפח באפיו נשמת חיים, שזהו בדרך כלל. כלומר, עצם התודעה, וזה שלכל היקום הזה יש נשמה, שהנשמה הזאת היא זאת שמפעילה והיא קיימת. בכל חפץ, בכל אטום, כבר באותו רגע תבין, רגע, אתה בעצם חי בתוך איזה סימפוניה. ויש מנצח. כלומר, אתה לא יודע בדיוק למה הוא עושה רעש פה בפינה וזה, אבל שאתה יושב בקל ואתה רואה את כל החיבור, ואתה רואה בעצם איך ההרמוניה נוצרת בין המצילתיים לחלילים, לכינורות, לצ'לו, לבאס וכן הלאה, וזה יוצר איזה משהו שזה לא מצילתיים וזה לא זה השלם הוא יותר מסכום חלקיו. זה הסימפוניה שאנחנו חיים בה, של הבריאה. כל השאלה, אם אנחנו יכולים, איך אנו משתלבים בתוך זה. זה היוזמה שלנו, זה העבודה שלנו. כשיצאו בישראל ממצרים, סעיף נון זין, לא היו יודעים את הקדוש ברוך הוא. כיוון שבא אלה משה, לימד אותה מצווה הראשונה הזו, זה התנאי להכל. שכתוב, וידעתם, כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מארץ מצרים. פה זה בעצם הבסיס של הכל, כל התורה כולה. כי זה עצם, כל המטרה זה בניית התודעה הזאת. ברור שאתה נמצא בתודעה כזאת, אין שנאה ואין כעס ואין תסכול ואין אכזבה. אתה בן חורין. אתה איך שהרב השלג אומר, אתה מטייל בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ונהנה מכל מה שאתה רואה, כמו תייר בארץ של אגדות. כי הכל, אתה פתאום מבין את המוזיקה. אתה מבין את הסיכרוניזציה, הכל מסתדר. מדוע? כי ברגע שיש את הידיעה הזאת, אז הכל מסודר, מראש. זה ברור שמסודר. מה זאת אומרת לא מסודר? זה הנהגת תאריך. זה, לעומת זה יש אנשים שמנסים לחשבן ולהמציא פילוסופיות, איך לסדר את הפרט הזה עם הפרט הזה ואת הפרט הזה. ישכח מזה. אתה מנסה לרבע את המעגל? הרי אף פעם לא תצליח. גם בפיזיקה המודרנית, שהם רצו לחבר את כל ארבעת הכוחות של הפיזיקה, את הכוח האטומי החלש, עם החזק, עם האלקטרומגנטיקה ועם הכוח המשיכה, הדרך היחידה לעשות את זה, זה לצאת מהקופסה. לצאת מארבעה, שלושה ארבעה ממדים, ולהגיד, רגע, הדרך היחידה שזה עובד, זה בעשרה ממדים או 26. למה 10 ממדים? 10 ספירות. למה 20? ואומר ספר יציאה, 10 ולא 9, 10 ולא 11. או 26, 26 ממדים. מה זה 26 ממדים? י' כו', זה מתמטית, זה הדרך היחידה שהכל מסתדר. מה זה אומר? תצא לי פעם אחד מזוכי פרס נובל המפורסמים. איך מבינים שהעולם עובד? איך המוח עובד בעשרה ממדים? כן, בשביל זה אתה לומד את כתבי הארי, את התלמוד עשר ספירות. כי לאט לאט המוח שלך מתחיל לעבוד בעשרה ממדים, ואז אתה מתחיל לראות את מה שלא ראית קודם. בלי התוכנה, אין לך יכולת ניתוח. תיתן עכשיו למחשב איזה קובץ שכתוב בשפה מסוימת, אבל אין לו תוכנה לקרוא את זה. הוא יכול לקרוא את זה, הוא לא יכול לקרוא את זה. תיתן עכשיו למוח האנושי לקרוא את היקום בעשרה ממדים. אבל אם אין לך את התוכנה, איך אתה יכול לקרוא את זה? אז איך זה יראה לך? כאוס. נכון? אתה שולח תוכנית, הרי יש כל מיני תוכנות מיוחדות, נכון? אתה שולח את הקובץ. הורדת את הקובץ, אבל אין למחשב לך תוכנה לפתוח את זה. מה המחשב שלך רואה? כאוס. וואו, איזה לחץ בלגן וכו', לא קיבלתי תשובה. מה לא קיבלת? שלחת לי משהו, אני לא יכול לקרוא את זה. נכון? יפה מאוד. המסר הגיע, אבל אתה לא קראת אף פעם. אז מה קורה שאתה מקבל את המסר ואתה לא יודע לקרוא אותו? שולחים לך עוד פעם. עד שבסוף, תוריד את התוכנה ותקרא את המסר כמו שצריך. וזה בעצם העניין. וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. זה בעצם הסיפור. אתה רוצה לצאת מסבלות מצרים, מהמיצרים של הגוף, הרי מה הגוף? אמרנו, חוק מספר 2 בקורס מבוא לקבלה. אל תאמין להיגיון של חמשת החושים. מה היגיון של חמשת החושים יכול לראות? בלגן! בלגן! חמשת החושים רואים בלגן. איך אתה יכול לראות את כל הפרטי פרטים ולראות בעצם שיש כאן סימפוניה, הרמוניה, שלמות? וזה קורה בכל תחום. אתה מראה לבן אדם שהוא לא מומחה. אני אחתה מומחה באיזשהו מקצוע, אתה מראה בן אדם שלא מומחה, מה הוא רואה? בלגן, הוא לא מבין את השפה, נכון? אתה מראה למישהו שבחיים לא ראה מחשב, אתה מראה לו את, ה, את, ה, את הקרביים של המחשב. מה הוא רואה? הרמה של כל חוט. בלגן. בן אדם שמבין שבונה מחשבים, הוא יודע, הוא מסתכל, הוא, זה, זה, וזה, זה, זה, הוא יודע בדיוק איך זה משפיע וזה קובע. כל מסודר אצלו. זה מיומנות. יש אבל סופר מיומנות. זה וידעתם, כי השם, בדיוק, זה העניין לדעת בתור כלל. ולסוף, סעיף נומחת. רגע, שנייה, לא, פספסנו משהו מאוד חשוב. ולולי מצווה הזו, לא היו ישראל נאמנים להשם, גם אחר כוללו הניסים והגבורות שעשה להם הקדוש ברוך הוא במצרים. לאחר שידעו מצווה זו בדרך כלל, נעשו להם ניסים וגבורות שכבר היו בטוחים שיאמינו בהשם על ידיהם. כמו שנאמר, וירא ישראל ויאמינו בהשם ומשה עבדו, על קריאת ים סוף. כלומר, גם אדם, יש הרבה אנשים, שמה, למה לא קוראים לי ניסים? אם יקרו לי ניסים, אני אאמין. מה, אין כאלה? אתה יודע מה? יקרה לך נס. במשבר הבא, אתה שוב תאבד את הישונות ותרוץ ותצרח ככרוכיה. אסון, אסון, סוף העולם הגיע. למה? כי אין לך את התוכנה לקרוא, ולכן אתה לא רואה. אין בעל הנס מכיר בניסו. אתה לא רואה את הנס. אתה חייב את התוכנה, ולתוכנה הזאת קוראים כלל ופת. זה התוכנה לראות הניסים. אז אחד רואה בכישלון הזדמנות, אחד רואה בכל דבר הזדמנות, והשני, בכל דבר זה מלחיץ אותו. ברגע שלא קרה בדיוק כמו שתכננת, זה לחץ. זה ההבדל בין עבד, אתם מבינים עכשיו מה הבעיה עם עבד כי ימלוך? תראו לכם שיושב עבד שמנהל מדינה או חברה. זה כאוס, לא נגמר. מה זה עבד? כל דבר מביא אותו, כל דבר מפחיד אותו, מכל דבר קטן, סוף העולם הגיע. מי נהל את התקשורת? אנשים היסטריים. מזה הם חיים, ההיסטריה. כל דבר קטן, אסון, סוף העולם הגיע, זהו משבר, המדינה נגמרה, החברה נפלה, הכלכלה הלכה, הכל, המצב על הפנים, אף פעם לא היה כל כך גרוע. מי מדבר ככה? רק עבדים. עכשיו, מה הבעיה? שעיתונאים מנסים היום לנהל ממשלות. אתם מבינים שאחד כזה מתחיל לנהל ממשלה, מה יקרה? אתה לא יכול שעבד, לכן אחד הדברים רגזה הארץ, כי עבד, כי ימלוך. מישהו עם מודעות כזאת יכול לנהל מערכת? רק יכולת של כלל ופרט יכול לנהל מערכת. רק אדם שהוא בן חורין, מלך, ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. שיש לו יכולת של שליטה של המוח על הלב ועל הכבד. זה מלך. ואם אתה לא יכול, הלב בא קודם, דרך, אתה נהיה לימך. ואם הכבד, הכעס בא קודם, אתה נהיה כלום. מפחיד. לכן, עצם העניין, וזה לא משנה, כל אדם מנהל את החיים שלו, וכל אדם זה פרויקט. כל זוגיות זה מפעל הקמת משפחה, נכון? זה חברת הפקות. נכון? כל מי שיש לו ילדים, זה הפקות. להביא אותם לעולם, לקחת אותם, כל יום זה הפקה. נכון? אחר כך בתור סבא וסבתא, זה כבר אתה נהיה מפיק על. וכן הלאה וכן הלאה, זה הפקות. ברגע שאתה נמצא לא במודעות של כלל, הכל נהיה רע. הכל מפחיד, הכל מצבן. אוי ואבוי, מה קרה? נולד לי זה. אוי, מה קרה? הוא הולך לכיתה. למה הכל אסון? למה הכל זה בעיה? למה זה הכל סוף העולם? ברוך השם. זה בדיוק עבד. עבד זה זה שלא מסוגל לחבר את הפרטים. הכל נפרד, הכל נפרד ונפרד, זוג או פרט. נכון? אתה לא רואה זוגי, הכל פרט, הכל, כל שום דבר לא מתחבר עם שום דבר אחר, אתה חי בגיהנום עלי אדמות. ואדם אחר חי ליד, עובר את אותם חיים מבחינה אובייקטיבית. הכל נהדר, הכל יותר טוב, הכל מסתדר. אתה אומר, איך אתה מסדר את הכל? איך אתה לא בלחץ? מה, ברוך השם, הכל מסתדר, הכל בסדר. זה מודעות של כלל ופרט, זה לא עניין של דתיות. זה עניין של החיים. עובדה, יש אנשים דתיים שזה אובססיב קומפלסיב. OCD, ברור. כל הפרטי פרטים, הכל חיילים, ואם זה לא, סוף העולם הגיע. התקפות זעם, כעס, חרדות, חרטה וכו'. הם לא הבינו את מה שמשה רבנו מנסה ללמד פה. שאתה חייב להיות בשני המקומות בו זמנית. זה לא פשוט. להיות בן חורין זה עבודה. ועל כך דיברנו. ורק אז, אתה עכשיו מסוגל, ברגע שלך את התודעה הזאת, הכל מתחיל להיות ניסים ונפלאות. זה מסתדר עם זה. קוראים לזה, היום בעולם העסקים המודרני, קוראים לזה סינכרוניזציה. פתאום, ברגע של המודעה הזאת, או להיות בזון, אתה פתאום שתי פגישות הכי חשובות שיכולות להיות, קורות אחת ב-10 ואחת ב-11, ואז אתה מזהה שזה בדיוק בית ליד בית, בעיר של 20 מיליון תושבים. לעומת זה, אם אתה בפרט, שתי הפגישות יהיו באותה שעה, בשתי הקצוות של העיר. בלתי אפשרי, לא, אין שום סיכוי ליישב את זה. מדוע? יש לך תוכנה גרועה, מותק. תחליף תוכנה, לא יקרו לך כאלה דברים. אוקיי? רק אז אתה מתחיל לראות את העולם כניסים ונפלאות, במקום שורה של בעיות בלתי פתירות. ולסוף 40 שנה, סעיף נ"ח, שכבר השתדלו בכל המצוות שבתורה שלימד אותה משה, כלומר עברו השתלמות של 40 שנה אצל משה, זה חתיכת בית ספר, בין אלו שנוהגים בארץ ובין אלו שנוהגים בחוץ לארץ, אז לימד אותם בדרך פרט. זה שכתוב וידעת היום והשבות על לבביך, היום בדיוק, מה שלא היה להם רשות לדעת מקודם לכן, כי השם הוא האלוקים. זהו ידיעה בדרך פרט. במילה הזו פרט, כמה סודות וסתרים יש בה. כלומר, להיות מסוגל לראות את האלוהים, את הבורא, את השלמות בכל פרט ופרט, כמה הכשרה בן אדם צריך לעבור. אבל התוצאה, אנחנו אומר, אמרנו, הרב השלג אומר, אתה מטייל בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שהכל ניסים ונפלאות. איך זה מסתדר עם זה וזה מסתדר? והכל הרמוני והכל סימפוני. זה בעצם המטרה של האדם. זה כל ההגדרה של לצאת מעבדות לחירות. אבל, כמו שאמרנו, זה לא קורה פשוט. כדי להגיע לשם, בן אדם צריך לצאת מתחום הנוחיות שלו. וכמו שאמרנו בשבוע שעבר, עכשיו זה עוד יותר נכנס, כי בפרשה הזאת יש לנו 7 מכות מתוך 10, זין תחתונות. 7 מכות, ובן אדם צריך להחליט בצד של מי אתה. אתה בצד של בני ישראל או בצד של פרעה? מה כתוב בהגדה? וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. חמישית יצאו ממצרים. היתר קרסו יחד עם המצרים. מדוע? אתה לוקח את הצד של מצרים, את הצד של הגוף, אתה חוטף את המכות. אתה לוקח את הצד של הנשמה, אתה רואה את הגוף חוטף את המכות ומגיע לך? מגיע לך? טוב, אולי עכשיו תקשיב לי. איזה צד אתה רוצה להיות? בתקופת השובבים בן אדם ממש צריך לקחת צד. כי אתה מזהה בעצם, יש אגדה הזה, מכירים את הסיפורים על חכמי חלם? אז אחד הסיפורים שחכמי חלם יוצאים, שולחים משלחת של מניין, לחפש כל מיני חידושים בעולם והמצאות כדי לשפר את החיים של הקהילה של חלם. והם יוצאים למסע, עוברים כל מיני חוויות מדהימות וכן הלאה, מגיעים לאיזה פונדק בלילה, וזה הפונדק היחיד, אין, על אם הדרך, ואין לו מקום. אבל אנחנו לא יכולים לישון בחוץ. ומשכנעים ובורחים לפה. בסוף הוא אומר, יש את החדר של, החדר של המנקה ליד המטבח. בסדר. העשרה ישנים בחדר קטן, טוב, היו עייפים מאוד, ישנו. הראשון התעורר בבוקר, וראה איך כולם מוטלים בערבוביה, והרגליים של כולם מורבבות עם הרגליים של כולם, התחיל לבכות. העיר את כולם מבכי, מה אתה בוחר? איך אנחנו נדע של מי שייכות, איזה רגליים? בחו כולם עד חצות היום. הבעלים של הפונדק אומר, מה זה? 10 ישנים ועוד לא התעוררו כבר אמצע היום. פותח את הדלת, רואה, כולם ממרים בבכי, הוא שואל אותם, מה קרה? אמרו, אנחנו לא, איך אנחנו נדע להבדיל של מי שייכות, איזה רגליים? הבין עם מי יש לו עסק. הלך ואמר, יש לי המצאה פלאית. יש לי מקל קסמים. הביא מחבט גדול ושמן, והתחיל להקות אותם מכות רצח על הרגליים. כל אחד תפס את הרגליים שלו וברח. בסוף הם קנו ממנו את מטה הקסם. כי הנה, אם מישהו נתקל בבעיה כזאת, יש מטה קסמים, ועוד שילמו לו על זה. מה המשל ומה הנמשל? איך אני יודע איזה חלק בתוכי זה בני ישראל ואיזה חלק זה פרעה ומצרים? החלק שכואב זה פרעה ומצרים. כי הנשמה לא כואבת. החלק שחוטף את המכות וכואב, מה אתה מתלונן? זה החלק שזה צריך להתרחק ממנו. שזה העצבים ונעלבתי, כל הדברים האלה, מה אתה צריך אותם? זה אפליקציות שאין להם שום תועלת. זה אפליקציות שרק עבדים מתחזקים, הם רק שואבות לך, זה כמו וירוסים. מכירים אפליקציות שרק שואבות לך את כל את כל האנרגיה של הסוללה, של המחשב, של הטלפון, של הכל? זה כמו יש אפליקציות שיורדות כמו וירוסים? כעס, חמלה עצמית, אכזבה, תחושת קורבן, זה שואב את כל הכוחות. זה כואב, נכון? איך אתה מזה? אתה בודק, יש פעמים, אתה רואה איזה אפליקציות שואבות הכי הרבה, ואז אתה מתחיל למחוק אותן, נכון? פתאום רווח והצלה. אז יש כל מיני רגשות שהם פשוט לא מחוברים. הרגשות האלה לא מחוברים לכלל, ולחיבור הזה בין כלל לפרט. ואותם רגשות, איך אני יודע שהם קיימים? זה, הם כואבים, הם מחיבים לנו. או, הרגש הזה, טוב שבאת, חוצה. יופי שרמת את הראש, עכשיו אני יודע שאתה לא שייך. אנחנו יודעים שהכרת הרע, הרי זה רוב העבודה. ברגע שאתה מבין שהאפליקציה הזאת מיותרת, כי היא כואבת יותר מדי, היא לא תורמת לסדר, היא לא מחברת את השמיים ואת הארץ, היא לא הופכת אותי לאדם יותר טוב, ליעיל יותר, זה אפליקציה מיותרת. אז אולי אני לא אצליח היום או מחר לסלק אותה, אבל עצם זה שאני כבר מגדיר אותה כאפליקציה לא מועילה, כבר אני לאט לאט מתחיל, אתה מכניס אותה למה שנקרא להסגר. בהתחלה אתה מכניס את האפליקציה לסל המחזור, נכון? מה זה המחזור? כי הרבה אנשים מחזרים את זה. נפטרתי מזה, פתאום קורה איזה משהו, לא, אני שוב קורא, למה, מאמי, לא יחס? רגע, ומה זה יעזור שאתה תיחס? כמה אינטליגנציה תרוויח מזה? כמה ניסים ונפלאות אתה יכול למשוך מהעולם העליון על ידי הרגש הזה? זה הבעיה שזה ניסה למחזור. לבוא למצב שאתה מוחק את זה לצמיתות, שעוד המחשב עוד נותן לך התראה, תבין, אחרי שאתה מוחק את זה, זה כבר אין חזרה. ברוך השם, תלך ואל תחזור. זה לא כל כך פשוט. אבל זה בעצם התהליך שיש סייעתא דשמיא, שעזרה מלמעלה, במשך התקופה הזאת של ימי השובבים. תודה רבה, ובהצלחה לכולם. שבוע טוב ומוצלח.